בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אז אנחנו מארחים היום את אילון נופר.
היי היי, סגדגדש.
כן. אני כל כך בהתרגשות שאני אספר עלייך, את תספרי, תגידי מה רצית להגיד בתחילת שפתאום אמרנו, יאללה, בואו נקליט את זה בעצם.
אמרתי שהיו לי מחשבות. שאני לא רוצה עכשיו לשתף אותם, כי אני מעוניינת שאת תציגי אותי.
אבל מה היו המחשבות האלה? טוב, אז אני אציג אותך בקצרה. איך אפשר להציג אותך בקצרה? כי אנחנו מכירות 20 וקצת שנים.
נכון.
אנחנו חברות סופר טובות. אני עשיתי סרט דוקומנטרי על אילון. אילון היא אישה מדהימה. בין היוצרים של להקת מיומנה. יוצרת של מופעי תיאטרון, מטפלת, מרצה, אשת אשכולות במלוא מובן המילה, אהובתי, בלב.
אני לגמרי לא נדחפתי לשיחה הזאת בין שתי חברות הכי טובות עכשיו.
נכון.
בדיוק.
וגם טל פה.
היי.
אבל בעצם מה שהזמנתי את אילון לדבר עליו, זה אחד הדברים שמאוד עניינו אותנו, וגם בפרק שהקלטנו עם שולה שפיגל, דובר עליו. בעצם לא רק על הצד של היוצר, אלא על הצד של האובייקט. ואילון לקחה חלק בתוכנית שקוראים לה מחוברים, שבטח כל מי שמאזין שמע עליה ברגע זה או אחר של חייו, ואפילו צפה בפרקים. וגם בסרט הדוקומנטרי שאני עשיתי, וגם בסרט שדרור מורה, עשה על מיומנה, ובעצם יצא לך להיות לא מעט בצד של המצלמה, שהוא לא המצלם, אלא המצולם. וזאת חוויה שחשוב לי לשמוע עליה.
ככה כללי, את אומרת. יאללה, נתחיל כזה.
בקטנה.
אז אני כן אתחיל, טל, אתה רוצה לשאול שאלות?
אני אשאל מדי פעם כזה.
אוקיי, בסדר. אני אתחיל בזה שאני אמנית יוצרת, והקמתי את להקת מיומנה יחד עם בועז ברמן ורועי אופר, אז אנחנו המקימים, ואני גם הייתי, ניהלתי אומנותית את הלהקה במשך 20 שנה, ונפרדתי מהלהקה לפני, ב-2018, משהו כזה, ויצאתי לדרך עצמאית, שבה אני גם יוצרת. אז בעצם לאורך כל השנים שלי, מאז שאני זוכרת עצמי, אני יוצרת, אבל אני מחשיבה את עצמי כדוקומנטריסטית בדם. זה אולי הכי חזק אצלי. אני מבחינתי המצאתי את הסטורי. תמיד הייתי בתיעוד, לא משנה מה עשיתי, תיעדתי את זה. כשהייתי בת 14, הסתובבתי עם מצלמת סטילס, והייתי מתעדת את כל הג'מה שלי, שאחר כך גדלו והפכו ללהקת שבע. יש עוד אנשים חוץ מהם, ואחר כך בעצם תמיד הסתובבתי עם מצלמת וידאו. זה התחיל עם מצלמה מאוד גדולה, עם בטא. עבדתי עם אדם שקוראים לו שלום הררי, שהוא היה במאי של זהו זה, שהוא אימץ אותי. זה היה בתקופה שאני גרתי באוטובוס בהוד השרון, עם בעלי היחידי שהיה לי. הייתי נשואה פעם אחת בגיל 19, הכרתי אותו שבועיים לפני החתונה, ונשארנו יחד שנתיים, והיה לנו המון הרפתקות, חלק מהם היו באוטובוס. ושם בעצם שלום הררי אמר, לקחי מצלמת וידאו, ותעשי סרט דוקו קצר על עצמך ונראה, אם אני מקבל אותך, סטיילה, מקבל אותך לעבוד איתי. ובאמת עשיתי את זה 5 דקות על החיים שלי. הוא נתן לי לערוך את זה, אז למדתי לערוך ככה. ועבדתי בצמידות אליו, ובעצם הפכתי להיות עורכת. וערכתי עד גיל 25 שלי, שזה היה השלב שבו החלטתי שאני מקימה לעצמי להקה. במקביל לזה גם ניגנתי עם יאיר דלל ואנסמבל על אול. אז עשינו טור עולמי במשך שנתיים, אז כזה זה היה און אנד אוף, הייתי פרילנסרית. אף פעם לא הייתי בעצם שכירה. כל חיי הייתי, נתתי לעצמי שירות בלבד, שיש לזה יתרונות וחסרונות, שאת מכירה. אתה מכיר? מכיר. ולכן, כשהגיעה המצלמה הראשונה, בגיל יותר מאוחר, בגיל 33 בעצם, אני ואת, כחברות נפש, אחרי שבילינו שנה, לקחתי חופש ממיומנה, ובילינו שנה בהודו, ולאורך השנה הזאת פגשתי אותך בכמה מקומות, בדרמסלה.
נכון, לא טיילנו ביחד.
נכון.
שם התאהבנו.
פשוט התאהבנו. כן. ושחזרת ארצה, אז אני זוכרת שנפגשנו ואמרת לי כזה, אמרת על עצמך, אני עושה דוקו, ברזיל, אולי בא לך לבוא להשלמות. אמרתי לך, אני אהיה בטור באמסטרדם, כי אנחנו פתחנו בדיוק שם התיאטרון, תיאטרון מטורף על איזה סיפון, היינו שם חצי שנה, ואמרתי לך, בואי תעברי באמסטרדם, ואני אמשיך איתך לברזיל. וזה בדיוק מה שעשינו.
הימים של הספונטניות.
זה בדיוק מה שעשינו. עברת, ראית איזה נכון, כמה הופעות, נכון. היה מטורף, ואמרתי, יאללה, אני חותכת, נסענו לאיזה שלושה שבועות.
נכון.
אפילו עם אמא שלך.
אמא שלי הייתה שבוע, ואז הערכנו בשבוע נוסף.
התאוששות.
זה היה כיף עם אמא שלי, אבל גם היה צריך להתאושש מזה.
אמא שלך מקסימה.
אמא, אני אוהבת אותך, אתה מלכן.
גם כולנו חזרנו עם תולעים כאלה מיוחדות שהסתובבו לנו.
לא, אל תספרי על זה. היא גם כתבה על זה בגלובס פעם, על התולעת הזאת, שנכנסה לי בצד של התחת.
ביז'ו דה אטלנטיקו.
כן, משהו כזה.
אני לא אמרתי תחת, זה את אמרת תחת. רק ש...
בצד.
אוקיי.
של התחת.
בצד. ובעצם אני צפיתי בך מצלמת שם סרט, והייתי סוג של אסיסטנטית שלך. בעיקר שתינו בירות ורקדנו, וחזרתי ארצה, ואת אמרת, בואי נעשה סרט על חברות, בואי נעשה סרט על חברות שלנו. וזה היה מאוד נאיבי ומקסים, ואני במקום זה אמרתי לה, גלי, למה שלא תעבדי קצת במיומנה? תצאי לטורים, תעשי דברים, תעשי משהו עם החיים שלך מעבר לאומנות, תתפרנסי מזה גם, ואת באמת התחלת לעבוד במיומנה.
תראה, זה ממש יצא החיים שכאלה עליי. אני כאילו מראיינת את אילון, אני מספר, נכון. כן.
כי את...
אבל התחלנו לצלם קצת.
תקשיבי, כי את מאוד מרכזית בצד הזה של המצולמת אצלי. כי אני אמשיך וספר אחר כך. אבל למעשה, את יזמת את הסרט, ומה שקרה זה שעל הדרך גילינו, תוך כדי זה שאת כבר בטור, שאני החליתי בסרטן שד. את בעצם, מהרגע הזה, התחלת לצלם דוקומנטרי עליי. אבל בעצם ליווית אותי שנה שלמה.
ליוויתי אותך קצת יותר משנה.
אוקיי.
אבל זה לא היה יום-יום, וזה גם היה כיף, כי זה היה תירוץ להיות ביחד כל הזמן.
והנה גם תשובה שלך לגבי איך זה מרגיש מהצד השני, לפחות בחלק הזה. היא לא הרגישה נוח עם לדעת...
לא, אני יכולה לספר לך...
את היעד, את הדדליין.
נכון.
נכון.
אבל אני אגיד לך מה כן היה, לדוגמה, שהיה, וזה אולי משהו שהוא קצת קשה בקטע של לעשות סרט על מישהי שהיא חברה, וגם להיות אובייקט של מישהו שהוא חבר שמצלם אותך, לעומת נגיד אחר כך שדרור מורה עשה את הסרט שזה, או במחוברים שבכלל שצילמת את עצמך, שכאילו היה רגעים מאוד מאוד קשים בתוך המהלך הזה עם הסרטן והטיפולים, והיה פעמים שאילון כאילו הייתה במצב נורא קשה, ואני הנחתי את המצלמה בצד וחיבקתי אותה, ובדיעבד זאת הייתה סצנה מדהימה שבמאי היה מצלם, לא מחבק. כאילו זה כמו שאתה איזה צלם חדשות ואתה רואה את כולם מתים, אתה ממשיך לצלם, כי אין לך ברירה, אתה צריך לתעד את המציאות, לא להתערב בה ורגע אני אציל אותו ואנשים אותו.
נכון, אבל היה כאילו גם רמת האותנטיות והאינטימיות, בגלל זה היא הייתה גבוהה, והסרט הזה אחר כך הוא רץ בכל מיני מקומות, ואני יכולה להגיד שעד היום יש לו חיים.
נכון, הוא ביוטיוב. אפשר לצפות בו, יש לו
זמן שקוף.
עשרות אלפי צפיות. Transparent Time Documentary, ככה מחפשים אותו.
ואני למדתי המון על התקופה הזאת דרך הסרט הזה, בדיעבד. למרות שזה היה, זה תמיד מרגיש לא נוח שמישהו מחליט עבורך. כשאני מבחינתי, אני אוהבת תיעוד, אני מאמינה בתיעוד, בעיקר בגלל שאני זיכרון. דורי מנימו, אני. איך קוראים לך? סתם. אז אז יש משהו בדוקו שהוא, וגם אולי העיסוק באמנות והרצון שלי לעסוק באמנות, שיש בזה נגיעה בנצחיות. ומאז שאני קטנה, אני תמיד מרגישה כזה שמישהו הפך לי את השעון חול ואין לי זמן. ואחרי זה עם הגילוי של ה-BRCA1 שלי והסרטן והגן שלי, אז זה כזה, באמת אין לך זמן. את לא סתם חשת ככה מההתחלה, אין לך זמן. תעשי, כאילו האינטנסיביות והרצון לתעד וללמוד מזה ולהפיק משהו לא רק עבורי, עבור אנשים אחרים. אז בעצם אני, התפקיד שלי היה לשחרר ולסמוך, וזה לא תמיד היה קל. אני זוכרת שנסעתי לחול וגנבת לי את היומן האישי, ואז
לא
לקחת...
לא גנבתי, שאלתי אותו. ברשותך, את
אנחנו
רשיתי.
עדיין חברות, אבל היא גנבה לי אותו.
זה מה שעשה okay. בסוף את הסרט מדהים, כי נכון. בעצם מה שקרה זה ש... זה שאילון, כשהיא מצטלמת, אז היא יודעת שהמצלמה שם. היא יודעת שהמצלמה שם. בעוד שכשהיא כותבת יומן, אז היא באמת כותבת אותו לעצמה. והעורכת, קיקי יוגב, היא אמרה, אנחנו צריכים...
את אחורי הקלעים
שלה. את הקול הפנימי.
כן.
צריך להביא את הקול הפנימי. כי כל הזמן המצלמה נוכחת, רואים שהיא יודעת שהמצלמה שם. ואז ברגע שהנחחנו... את הוויס אובר של היומן, אז היה הרבה יותר, כאילו הגיע קול פנימי שהוא היה הרבה יותר עמוק בעצם, והוא השתלב מאוד טוב עם הוויז'ואלס, ולכן זה כן נתן לזה עומק בעיניי.
לא, בלי זה אין סרט, בוא נגיד ככה, בלי זה לא היה סרט. ו...
היית צריכה פשוט כמו ילדה בתשע, לשים מנעול על היומן.
לדעתי, שמתי. אין לי מושג איך היא ידעה איפה כל הדברים שלי.
כי את אמרת לי.
אוקיי.
אבל זה בסדר, כי היא אחר כך גם בגלובס, בטור שלה האשימה שגנבתי דברים. אבל זה בסדר, אני זורמת על זה.
לכל אחד זכאי לזיכרון שלו הלא אמיתי.
נכון, נכון. את וביבי ממציאים את המציאות של עצמם.
תודה על ההשוואה המקסימה הזאת. ייי. אז השאלה היא, מה אנחנו בעצם רוצים לדעת על ה... כי אני מאוד מנוסה בשני הצדדים. אז השאלה היא איזה שאלות הן מעניינות לחקור ולשמוע עליהן. כאילו, הסרט הבא שעשיתי זה היה דרור מורה, שהוא ליווה אותנו גם לדעתי 5 שנים, על המערכת יחסים הלא פשוטה שהייתה לי ולשותפים המדהימים שלי, בועז ורואי, שהם גם שניהם היו האקסים שלי. שאין, זה הכי מומלץ, תעשו עסקים רק עם האקסים שלכם.
שותפים למה?
הם היו השותפים שלי העסקיים, והשותפים שלי ליצירה.
במיומנה.
ועשינו סרט דוקו שבעצם מתעד את הגשמת החלום שלנו, שזה היה להגיע לברודווי. הגענו בהתחלה לאוף ברודווי, עשינו שם איזה 7 חודשים, והם חזרו שניהם, שני השותפים שלי עם אנשים שלהם משם. אז זה היה מאוד מוצלח. אבל אנחנו רצינו להגיע לברודווי, זה היה איזושהי משימה ב-15 שנה לתוך השותפות שלנו והעבודה המשותפת, שאני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים, אבל מיומנה זה היה כמה קבוצות, וזה היה טורים אינטנסיביים שאנחנו מופיעים בתיאטראות של 1,500, 2,000, 4,000 מקומות, וזה 8 הופעות בשבוע, זה תיאטרון מסחרי, זה לא, אנשים שואלים אותי, זה כמו בת שבע, לא, זה לא כמו בת שבע, עשינו תיאטרון מסחרי, אומר שהיה לנו משרדים בספרד ומשרדים בארץ, ותיאטרון שאנחנו לקחנו, אני לקחתי ערבות בנקאית בגיל 27 לדעתי, ופדיתי את זה 19 שנה אחר כך. לא ידעתי בכלל מה זה הדבר הזה. להיות בעלת תיאטרון לא מסובסד בארץ ובעולם. אז אנחנו עבדנו בדברים מאוד, נקרא לזה, אגרסיביים, עם סיכונים גבוהים, ודרור מורה רצה לתעד את המסע הזה שלנו, והוא עשה את זה, אני חושבת, קרוב ל5 שנים, שבתוך זה גם עברתי, חליתי והחלמתי, וכל המסע הזה, ויצאנו עם הסרט הדוקומנטרי הזה, והוא רץ כזה בערוץ 8, נראה לי, בלופ איזה 2 שנים, וקרה ממנו דבר מדהים, יש לי איזה סיפור קצר שצלצל עליי לפני איזה כמה שנים, איזה אומן, והוא אומר לי, תקשיבי, את שינית את החיים שלי, את לא יודעת, ראיתי סרט, להיות מיומנה, אני דתי במקור, והייתי שר בחתונות, ואמרתי לאבא שלי שאין, אם הם עושים את זה, אני גם רוצה לעשות את זה, אני גם יכול. אין סיבה שלא. לרבות הימים, הסתבר, כאילו, לא ידעתי מי זה, גם רוב החיים שלי לא הייתי בארץ, הוא הגיע אליי לקפה, זה חנן בן ארי. לרבות הימים, גם אחרי זה, גם ליוויתי אותו, כי אני מלווה אומנים, וגם עשיתי לו ניהול אומנותי, והכל בזכות זה שהסכמנו לעבור בדבר הזה, שאנחנו נכנסנו להרפתקה הזאת של דוקומנטרי, לא ידענו איך נרגיש, ובסופו של דבר השותפים שלי לא הרגישו טוב עם הסרט הזה, והיום אי אפשר למצוא אותו ביוטיוב. אני מספר פעמים רציתי להעלות אותו,
כי זה... בדרך כלל ביוטיוב אין של ערוץ 8, אבל אני חייבת עכשיו לעשות את המעבר הלא פשוט, שזה בעצם הסרט ששלושתכם הסכמתם עליו. גם אם הוא לא יצא טוב בעיני שלושתכם, הוא לפחות היה בהסכמה. בעוד שהם מחוברים ש... אם נסתכל על הז'אנר, זה לא הדוקומנטרי העמוק, כאילו שיש יוצר, עותר, שמייצר איזושהי יצירה, אלא הוא בעצם סוג של דוקו-ריאליטי או דוקומנטרי שמטרתו לשעשע, להביא רייטינג, ומעצם היותו כזה, הוא כן נוגע במקומות הצהובים, ואת זה את כיכבת בעצם בעצמך, והם בעל כורחם נסחפו פנימה, והתוצאה של זה לא הייתה מיטבית. וזה משהו שכן הייתי רוצה דווקא שתפתחי, כי כן דיברנו על זה עם שולה שפיגל ו...
מה היא עשתה, שולה?
הם דיברו, זה היה איזשהו משהו של האחים היימן, איזושהי סדרה, שהיה שם איזושהי סצנה שהמשפחה מאוד ביקשה שיורידו אותה, ולמרות שהם היו חתומים על כל הריליסים והכל, וזאת הייתה סצנה מאוד חזקה, הם הורידו את זה כי מאוד היה להם אכפת. כן. בעוד שאצלך אני זוכרת שזה היה, לא היה בדיוק ככה.
נתחיל בזה שהיום, לפני איזה שלושה שבועות, יצאתי, הלכתי ברחוב, ואיזה בחור מגה חתיך עצר אותי ברחוב, ואמר לי, כבר התחלה טובה, נכון? ממש חתיך. והוא אומר לי כזה, אילון, וזה, אני רוצה לדבר איתך, אני בדיוק מסיים לצלם מחוברים. ואני כזה מסתכלת ואני אומרת, וואו, הוא כאילו נראה ממש ספורטאי כזה, הוא... חטוב, אני אמרת לו, וואו, באיזה קטע, כאילו, איזה ספורט אתה עושה? אז הוא אומר, למה בעצם שתדעי, כאילו, מי אני? אני אורי ססון. אמרתי לו, לא שמעתי עליך. מסתבר שהוא כזה, הוא...
בג'ודו, לא?
בדיוק.
אוקיי, הוא זכה באיזשהו מדליה?
כן, אולימפיאדה, אני חושבת, כן, נזכה.
אוקיי. בסדר, גם אני לא איזה מתמצאת בספורט.
מקסים. אז הוא סיפר לי שהוא בדיוק סיים לצלם מחוברים. רצה לדעת איך היה לי, אמרתי לו, לא רלוונטי, לא? איך היה לך? קודם כל, הם מצלמים רק חצי שנה, אנחנו צילמנו שנה. ודבר הבא, אני אגיד שזה אשמתך.
אני חיברתי אותך והמלצתי עלייך. אני לא אמרתי איך להרוס לעצמך את כל הקשרים החברתיים בזכות זה.
אוקיי, אז גלי באמת המליצה ושלחו אליי מצלמה, הייתי בספרד. הדבר הראשון שעשיתי עם המצלמה זה שהנחתי אותה על הכביש ואז דרסתי אותה. ובערך אחרי המצלמה השלישית ששלחו לי בפדקס, אני הבנתי שכנראה אני התקבלתי. והתחלתי מסע שמאוד שימח אותי. זה היה כמו, יודעת, קיבלתי משהו שאני כל החיים עושה. זה חבר לדרך. וגם היו לי חיים מאוד לא קונבנציונליים ורציתי לחשוף את זה. הדבר היחידי הוא שלא ידעתי להציב גבולות, כי זה באמת שונה מלהיות חלק או להיות מושא הסרט, כמו שאני הייתי שלך, או דרור מורה שהייתי שלו, שיש לה יוצר אינטרס גם לאהוב את כן. מישהו מצלם אותו. בדרך כלל, לא תמיד. אבל כך זה היה ושהגעתי למחוברים, אז בעצם תיעדתי את חיי חצי שנה לבד, ואז חזרתי לארץ, ואז בעצם הם עוברים מין תהליך כזה שכל שבוע אתה מראה חומרים, ואתה נפגש עם כל שאר אנשים. הייתי בעונה עם ליאור דיין ונדב אבוקסיס, ולא זוכרת מי עוד, וכי את ליאור הכי אהבתי, וכזה יושבים סביב המעגל ומראים פרק, ואז ישר מתחילים לפקוט בדרך כלל, כי מה עשו לאמת, האמת המוחלטת, האבסולוטית, היא שונה, ותמיד מנסים...
האמת שנערכה לפתע.
בדיוק, בדיוק. ופתאום גיליתי באיזה עולם אני נמצאת, וזה עולם גם מאוד תחרותי, וככה הם, מדי פעם הם גם אומרים כאילו, אילון, זה סופר משעמם, את חייבת לצאת לדייט או משהו, כי אחרת את לא תהיה בפרק הבא.
וואו.
וזה מייצר הרבה דברים שלא לא הייתי צעירה, הייתי בת 43, אפשר לחשוב שהייתי יכולה לנהל את זה אחרת, אבל מאוד רציתי להיות מעניינת. גם זה היה אחרי שאני הייתי אחד משני היוצרים האומנותיים של מיומנה, אבל מיומנה זה להקה, אף אחד לא ידע מי האבא והאימא של זה, והיה לי כן חשוב שתהיה לי איזושהי הכרה במי שאני. זה איזשהו רצון שלי. חשיפה זה משהו שנולדתי איתו, הרצון לחשיפה, להכרה, אבל המניע של זה אצלי הוא לא סלבי. הוא לא סלבי. יש משהו במי שאני שהוא כל כך סבוך ומורכב, שלא יכול להיות שאני עוברת את החיים שלי עם כל הקשיים שאני עוברת רק עבור עצמי. זה חייב להיות חומר גלם לעוד דברים. כאילו, אני מתייחסת לעצמי כאומנות, ואני צריכה להיות חיי, כאילו, כביכול צריכים להיות מוצגים, כדי שאנשים יוכלו לעשות מזה מטעמים, אחרת, מה הטעם? מה הטעם? אז וזה מה שאני הרגשתי שאני רוצה לתת במחוברים, היה לזה מחיר, כאילו, מטורף בסופו של דבר.
שמה הוא?
אני אגיד שקודם כל יצאתי ממחוברים, לדעתי, את לא דיברת איתי שנה.
לא, אני דיברתי איתך. אני כמעט לא השתתפתי שם, לא ראו אותי.
לא, לא בגלל זה. את התעצבנת עליי, אוקיי, נפתח את זה. את התעצבנת עליי שלא הגעתי לכנס של התעשייה, כי הייתי כל כך עסוקה בעצמי.
וואי, הנה, את רואה, שכחתי את זה. אבל מתאים לי לעשות את זה.
ואיזה שנה לא
דיברתי איתך? אבל אין מצב שלא דיברתי איתך שנה, אבל יש מצב שהתעצבנתי.
שנה.
כל הפרק הזה זה בסימן זיכרון מתעתע.
זיכרון גורלי. טיפול זוגי.
לא, עברו מספיק שנים, ואת הדברים הכי חשובים יש. זאת אומרת, בסופו של דבר, עשיתי את זמן שקוף, שהוא משפיע והמון נשים בכל העולם.
רגע, סליחה, אבל את היית באמצע, במה זה, אז אני לא דיברתי איתך, אבל אני זה הדבר הקטן, לצורך העניין, ממה שקרה.
אוקיי, את רוצה את הפואנטה.
לא, תדברי על זה, כי יש לזה מחירים. היה לזה מחירים...
אחר כך גם עזרתי לעוד הרבה אנשים שעשו מחוברים, והדרכתי אותם באיך כדאי לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, מה שקרה זה שצילמתי סצנה שקרית, שהופעלה עליי לחץ, ואני אדם מאוד, אפשר להגיד, ישר עד טמטום. ופשוט הופעל עליי לחץ שבו אמרו לי, רק תעשי את הסצנה הזאת, תקפלי את המשרד, כי היה זה דיבור על זה שאנחנו רוצים לסגור את בית מיומנה, לא את הלהקה, אלא את התיאטרון, ולעבור לתיאטרון אחר. אז הוא אמר לי, לא, אני רק צריך לראות אותך מקפלת את המשרד שלך, ואחר כך אנחנו נראה שעברתם למקום אחר, והכל כאילו על מי מנוחות ומעולה, אבל אין לי את הסצנה הזאת. וזה היה היום האחרון שהייתי צריכה להיות עם מצלמה. אחרי שנה שלמה שאני מסתובבת עם מצלמה, שהיד שלי זה extension של מצלמה. ואמרתי לו, טוב, אני אצלם את זה. ממש הייתי עם המזוודה שם, צילמתי את עצמי, מקפלת כמה דברים, אומרת שהיה מטורף להיות פה בבית מיומנה, לא יודעת, 17-18 שנה. ולקחתי את המזוודה ונסעתי לחול, ואפילו לא ראיתי את הפרק סיום. אבל הוא בחר לסיים עם זה את הפרק, ומה שזה עשה הדבר הזה, זה שזה הכאיב לכל כך הרבה אנשים, כי במשך, אני חושבת, שנתיים, לא האמנתי כמה אנשים ראו את זה. אמרו לכל השחקנים שלי, אז מה אתם עושים עכשיו? כי אתם מובטלים, כי זה יצא שכאילו סגרנו את הלהקה. זה מה שאני עשה.
כאילו הם נורא רצו שיהיה להם את הסוף כאילו הדרמטי, והם בעצם עשו את זה על חשבון
בדיוק.
העסק שלכם.
לגמרי.
וכל האנשים שעובדים בו.
בדיוק, ואני הייתי אחראית על זה, וזה כמו, כאימא, אני האימא של הדבר הזה, אני פצעתי אותם להמון זמן, ופגעתי בכל כך הרבה אנשים, ובשותפות שלי, ובשותף שלי ליצירה. וגם נכנסתי לסוג של סחרחורת כזאת, של זה... כן, לא הייתי עצמי, אני אגיד. כאילו, איבדתי את זה לאיזושהי תקופה בסדרי עדיפויות, אני אקרא לזה. זאת אומרת, מיומנה לא הייתה הדבר הראשון. פתאום הסדרה, ולצלם אותה ולתעד אותה כמו שצריך, זה היה הדבר הראשון.
כן.
ובסופו של דבר... נשארתי עם היומנה. הם הציעו לי לצלם עוד עונה, זה היה לי ברור שאני לעולם לא אעשה כזה דבר עוד פעם, ולקח לי המון שנים להתאושש מזה. כן. אבל אני שמחה שעשיתי את זה.
כן. תראה, זה ממש, זה גם ממש מתכתב עם מה שאז שולה אמרה, שתומר הוא מלווה את האנשים שהוא מצלם אחרי, כי הוא יודע כמה זה טראומטי שאתה פתאום כבר לא, כאילו אתה לא במרכז העניינים, וחשוב שמישהו יהיה איתך בקשר ויראה מה קורה איתך, איך אתה חווה כאילו את הדאונהיל הזה של אחרי ה... עונה ואחרי הסדרה ואחרי הצילומים.
אז זה פחות היה לי הדבר הזה, גם בגלל שמשהו בחשיפה של כל הסרטים האחרים, זאת אומרת, יש אנשים שמכירים אותי מהסרטים הדוקומנטריים, או מהאומנות שלי, או ממחוברים, או מהטור האישי שלי שכתבתי 7 שנים בליידי גלובס.
וגם היה עכשיו, לאחרונה גם היה קאבר של לאישה שעורר עדים בכל העולם, כן, כאילו את בפרונט.
אז הדבר הזה של החשיפה, עוד פעם, למרות שיש לזה מחיר גדול, ולמרות שהרבה אנשים ייכנסו לזה, זאת אומרת שאורי באמת שאלתי אותו, מה קורה? למה עשית מחוברים? כאילו, למה לעשות? זה הדבר הראשון שאני שואלת היום. אני עשיתי את זה כי אני החשבתי את עצמי כדוקומנטריסטית קודם כל, ושזה יהיה פן, ושגם אנשים ידעו שיש אמא לדבר הזה, וגם אמא ואבא לצורך העניין, למיומנה. אבל שאלתי אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר, יש לי הרצאות שאני רוצה לקדם, כאילו אני רוצה לדבר על דברים. לא היה לי את המושג הזה שאני רוצה לקדם משהו, לא היה לי מה לקדם. היום זה פשוט השתנה, החשיפה היא כמעט תמיד מלווה איזשהו אינטרס. ואצלי זה צורך, ולכן גם כשהיה לי סרטן שד בפעם השנייה, שאת ישבת איתי מול הרופא, שאמר לי בשורות טובות, ואני הסתובבתי למתלמד שלו ואמרתי לו, נראה לך שזה הגיוני שאתה אומר בשורות טובות?
רק אחר כך אני הבנתי, כי אני כל כך אפיקורסית וחילונית, שאני לא מבינה שכאילו כשאומרים לך בשורות טובות, זה אחרי שאומרים לך משהו לא טוב.
אני לא ידעתי את זה גם.
כן, אני גם למדתי את זה רק אז.
אני למדתי את זה ברגע זה.
כן, כשאומרים לך בשורות טובות, כן. זה אחרי שמודיעים לך משהו...
משהו לא טוב, ואז כן.
בהמשך שיהיו לך בשורות טובות.
כן, שיהיה איזה פיצוי כלשהו. ואמרתי לך, מה קורה? מה בשורות טובות? שיצאתי משם, ובאמת עברתי משהו שאני לא יודעת, אין לי פה מספיק זמן לדבר עליו, אבל...
יש לך מספיק זמן, הכל בסדר, מקסים יחכו לנו קצת.
עברתי עם עצמי הבנה שאני צריכה להתנהג לזה בצורה אחרת. זאת אומרת, אני לא יכולה להתייחס לזה באותה צורה שהתייחסתי לאירוע בגיל 33. זה פוגש אותי במקום אחר, ויש לי החלטות אחרות לעשות. ואני כבר בת 49, ואני בעצם פרודה, נקרא לזה פרודה מהמפעל החיים שלי 4 שנים. בסביבות גיל 45 נפרדתי ממיומנה. והפכתי לישות אחרת לחלוטין. והבנתי שאני רוצה לעשות איזושהי החלטה שהיא לא קונבנציונלית, והיא בעצם שאני יוריד את שתי השדיים שלי ולא יעשה שחזור. והתחלתי לחפש, לראות מי עוד נראית ככה. כאילו, איך זה נראה? איך אני אהיה אישה מדהימה, יפה, בלי ציצים? בוא נראה, נתחיל לחפש באינטרנט. התחלתי לחפש, ווואלה, אין. כמעט לא היו תמונות. הייתה אישה אחת שראיתי אותה בערך. כן. ואמרתי, אוקיי, אז אם אני עושה את זה, אני עושה את זה בשביל כולם. אני לא אעשה את זה עוד פעם, אני לא עושה את זה רק בשביל עצמי. והחלטתי שאני יוצאת, והרמתי טלפון לאברי גלעד, שהוא חבר שלי, ויצאתי עם זה לתוכנית בוקר, והתחלתי לספר על ההחלטה שלי. לעבור את הניתוח הזה, למרות שנגיד הרופא שלי אמר לי שזה נורא קיצוני, ושאני אשקול את זה, ושזה נורא, שהוא לא, הוא בעצמו לא ידע מה, איך אני רוצה לראות, שלחתי לו תמונות, איך צריך לעשות, כי מה, את לא רוצה להשאיר כביכול אור כדי לעשות אחרי זה שחזור, כי רוב אנשים עושות שחזור. אמרתי, לא, אני רוצה clean cut הכי עדוק שאפשר, וזהו, ואני ככה אני אעביר את מה שיש לי לחיות, וזה יהיה מדהים, ואל תפחד בגדול. ונכנסתי לניתוח, יצאתי מהניתוח כועסת, זה לא שלא, שכאילו הכל היה מעולה, יצאתי כועסת, כועסת על זה שצריך בכלל לקרות דברים, כועסת על כל העניין הזה של כל כך הרבה נשים מדהימות שיש להם גן, צריכות לקרות את השדיים ואת השחלות שלהם בגיל נורא צעיר, תעצום אוזניים.
לכל מאזיננו.
ואמרתי, זה לא מספיק. זה לא מספיק מה ש... כאילו... שעשיתי אצל האברי. אני צריך יותר, ובדיוק עמד לרדת גיליון עם איזושהי כתבה עליי בלאישה, והרמתי טלפון לקרינה. זה לא שידעתי איך קוראים לה או משהו, פשוט מצאתי את הטלפון שלה ואמרתי לה, תקשיבי, זה לא משהו לכתוב עליו, זה משהו שצריך לראות, ואנחנו חייבות לעשות שער, ולא רק עבורי, עבור עוד נשים, כדי לנרמל את התופעה הזאת, וכדי לשנות את מודל היופי. ושלחתי לה איזו תמונה שלי, עוד עם נקזים, כאילו, וזה היה very fresh, בוא נגיד.
בוא נגיד שמי שייכנס לאינסטוס שלך, איך קוראים לך באינסטגרם?
זה הכי קשה, אבל יש לי מספיק עוקבים, אז אפשר לזה, זה אילון אופר, זה EYLONNUPHAR.
אוקיי, ואז אפשר לראות את אילון שאין לה שום עקבות עם עניין התוצר, כי זה יצא ממש יפה. זה פשוט יצא יפה.
אני לא יודעת אם זה יצא יפה. אני החלטתי שזה יפה, ואני באמת, אז קרינה אומר, קיבלה את התמונה שלי, לא היה לה אומץ לפתוח את התמונה, אבל היא שלחה את זה לבנות מהמערכת, והם אמרו שהשד לא נורא, או שהשד לא נורא, או שאין שד זה לא נורא. ובעצם יצאתי לעשות שער כזה, שבו אני חשופת חזה ללא חזה, על המגזין. ובעקבות כתבה של רויטרס, זה גם התפוצץ עולמית. והיום אני, בוא נגיד שאני מאוד משפיעה בתחום הזה, זה לא שיש לי איזה אג'נדה, ואני רוצה שאנשים יסתובבו בלי שידיים, אבל זה יותר הרעיון הפמיניסטי, נקרא לזה, שכל אישה תבחר איך היא רוצה לראות וכמה ניתוחים היא רוצה לעשות, ושזה הכל בסדר, ואנחנו שלמות ומושלמות כפי שאנחנו, no matter what. גם אני אישה בלי שדיים, בלי שחלות, בלי ילדים, בלי בעל, בלי, 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 והנה יש לי כל כך הרבה.
נכון.
ועכשיו אני מתחילה לצלם סרט דוקו חדש, שמצטלם עליי, שהוא...
חדשות.
כן.
תראה, ולא אני מפיימת אותו.
בדיוק.
כי אני כבר לא יודעת איך מצלמי.
זה של איזה במאית גרמניה, שבחרה 5 נשים מכל העולם, שיספרו את הסיפור שלהם, של איך הם חוות את עצמם כנשים בעולם בלי ילדים. אז הסכמתי, ואז גם החלטתי שהשנה הזאת, במקום יצירה תיאטרלית, בא לי לצלם, בא לי להיות הדבר הזה, בא לי לעשות דוקו. כן.
אז מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה?
לקחת את הנרטיב לידיים שלך.
כן, כי זה חלק כל כך משמעותי בחיים שלי, וגם ההרצאה שלי שאני מרצה, מתי תהיה כמו כולם, סימן שאלה שהתשובה היא כנראה, like never, אבל גם באותה מידה, like everybody's the same, נגשה עליי איזה בחורה בארצות הברית, הלכתי לאיזה ספא, וזה ספא קוריאני, אז כולם ערומות. אני בדיוק מדהימות. אבל לא ידעתי, והייתי ערומה, וראיתי את המבטים הלא מביטים, וניגשה אליי איזו בחורה, ואמרה לי, את יודעת, כאילו, תודה לך על האומץ שאת עושה את זה בשביל, שאת פה, ושאת בכלל מגיעה. אז אמרתי לה, I'm every woman. כאילו, אני פשוט כל אישה, זה כל דבר כזה יכול לקרות לכולנו, כולנו אותו דבר. אז בין מתי הייתי כמו כולם, לבין זה שאני כבר כולם, אז זה אחד, זה המנוע שלי לחלוק את הסיפור שלי ולעשות את ההרצאה שלי, ולתת לאנשים אומץ להיחשף.
כן.
כן, להיחשף לא בשביל אג'נדה כזו או אחרת, אלא להיחשף כי אנחנו עושות החלטות שהן יכולות לשחרר עוד אנשים, שזה דבר מדהים.
נכון. ונשאל אותך שאלה שהיא, אנחנו שואלים אותה את כולם,
בלונדינית.
מה הטעות שהכי, שלמדת ממנה הכי הרבה? מה הבום בפריים שלך?
הכי בולט, הכי בולט זה לצלם סצנה שקרית. זאת אומרת, לוותר על הערכים שלי מתוך עצלות, ולחשוב שאין לזה מחיר כבד. זה היה באמת... אני חושבת, אחד הדברים שאני מתחרטת ועדיין מתביישת בהם. ואני אדם שלא חש בושה. אז יש בי את הבושה הזאת, אני יכולה ממש לעבור עוד פעם את הסצנה הזאת, למה צילמתי את זה, למה הסכמתי? ואת כל השתלשלות, כמו דלתות מסתובבות, אם לא הייתי מצלמת את זה, איך החיים שלי היו נראים אחרת. אז זה יהיה אחד מהם. והדבר השני הוא שאולי לא העזתי לקחת מצלמה אני עד עכשיו. זאת אומרת, זה מרגיש לי גם חוסר אחריות.
לתעד כאילו מישהו אחר?
כן, כן. זה, אם האהבה שלי היא כל כך גדולה לתיעוד.
נכון.
ואני לוקחת אחריות על החלומות שלי, תמיד לקחתי. אז איך לא עשיתי את זה עד עכשיו?
טוב, זו התשובה לשאלה מה תעשי שתהיה גדולה.
אני רוצה מצלמה, אני רוצה לתעד. אני,
כן. כולנו הולכים עם המצלמות שלנו כל היום, הנה, אחת פה.
That's right. כן. ואני רוצה להמשיך לספר את הסיפור שלי ולחלוק את ההרצאה שלי ולטפל. היום אני מטפלת ומלווה אנשים, גם אומנים וגם אנשים רגילים. אין אף אדם רגיל.
כן, נכון.
אז זה מה שאני עושה היום. ולקחתי הפסקה מתיאטרון מאז הקורונה, מאז שחליתי בעצם. במחשבה שאולי זה אינטנסיבי.
למרות שפיטר הארנב...
היצירות שלי עובדות. יש את פיטר הארנב, ויש את עיר הסחם, ושמונה כיפות, שזה בעצם רוק אנד רול לילדים.
מדהים.
ואפשר לראות את זה. וגם כאילו מיומנה שהיא אצל בועז, הוא עדיין מריץ יצירות ישנות. עשיתי את קברט הרוק לילה אחד באפריל עם קרן פלס. אז עכשיו זה לא רץ, אבל אפשר לדעת, יכול להיות שזה יחזור. היא העלתה את זה לפני איזה שנה בקורונה גם כן, איפשהו בקנדה. זה היה מאוד מרגש. אז אני לא חושבת שאני אפסיק ליצור, אבל אני רוצה את זה בקצב שלי, אני חושבת.
זה חשוב. לדעת לשים גבולות.
כן.
וואו, טוב, תרצי להגיד משהו לסיום?
אני רציתי לשאול אם טל רוצה לשאול אותי שאלה.
זו שאלה כל כך לא חשובה יחסית לכל שאר הדברים שדיברנו עליהם, אבל זה פשוט מגרד לי במוח לשאול מה הכוונה מלווה אמנים ואנשים רגילים.
ואנשים רגילים. אני טובה בזיהוי תבניות חשיבה ופירוקם, ואז בעצם באים אליי לאיזושהי תקופה ויוצאים אחרת. אני עושה טרנספורמציה. שהתחושה הכי חשובה היא חופש. החופש ליצור, החופש להיות אתה, חופש לחזור לאותנטיות. ויש לי גם קבוצות שאני עושה, וריטריטים שאני עושה, ומן הסתם מגיעים אליי הרבה אומנים, כי אני מבינה את הלייפסטייל הזה. כי חייתי את זה מספיק זמן, ואני הדבר, זאת אומרת, זה לא משנה אם אני יוצרת או לא יוצרת, אני חיה ככה. אז אני מבינה את הדבר הזה. ואנשים שמשלמים לי יותר כסף הם האנשים הרגילים.
כי להם יש.
כן. ואנשים הרגילים זה בעצם ליווי רגשי. זה ליווי רגשי. תבניות, להרגיש, כן,
כל אחד צריך מישהו לדבר איתו בסוף.
כן, זה יותר מלדבר איתו. זה מישהו לחשוב איתו מחוץ לקופסה.
נכון.
מה אני לא רואה היום בחיים שלי. ואת הרבה פעמים עושה את זה עבורי.
כן.
כן.
חמודה. לא, לאילוני יש לה באמת יכולת מדהימה, ותמיד אני אומרת את זה עליה. זה כאילו היא יכולה להיכנס לתוך החדר של האחות הכי עייפה, אפורה, אומללה, מדוקת, והיא מזהה משהו בתוך החלל של החדר, בתוך הבן אדם, והיא אומרת לה עליו, וזה כאילו נדלק מין אור קטן בתוך הבן אדם הזה, כאילו של, אוי, מישהו כאילו ממש ראה אותי עם זה, יכול להיות איזה קעקוע פצפון, איזה סיכה, איזה הציץ בצד של החדר הזה, אבל היא יודעת כאילו לזהות מה הבן אדם הזה, מה חשוב לו שיראו עליו.
ולי זה חשוב אותו דבר, ובגלל זה גם החשיפה, כאילו כשרואים אותי, אני פורחת, שאני לא נראית ואני בכותלי ביתי לבד עם עצמי, אני ממש נושרת, נובלת, ויש לי את היכולת ואת הצורך לראות את היופי שבכל אחד, זאת אומרת, זה, אתה יודע, גם אם לא יהיו אנשים, אז אני כנראה נהל מערכת יחסים עם עצים ועם נמלים, אני גם אראה את היופי בהם וחתולים, וכל מה ש... כל יצור, אז האהבה שלי, התאורה לפוטנציאל, היא עוזרת לאנשים לראות את היופי שבתוכם.
זה היה מרגש. אני לא אגיד שלא.
ובזאת נסיים. נסיים,
תודה. תודה שאת עושה את הפודקאסט, תודה שאתה עושה את הפודקאסט.
תודה שבאת.
כן.
בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.